זכריה פרק י"ד. גם הפרק הזה מדבר על נבואה שעוסקת באחרית הימים. הרבה מהדברים שכתובים פה מטבע הדברים לא אין צריך להבינם בצורה פשוטה, אלא יותר בצורה מטאפורית. וכמובן שיש גם הסברים שונים בפרשנים להסביר, כיוון שזאת נבואה שלא מדברת על מאורע שכבר הרה, אלא על מאורע עתידי שיגיע בתקופת מלחמת גוג ומגוג והישועה שתבוא אחריה. הנה יום בא לאדוני וחולק שללך בקרבך. עתיד להגיע יום שהשלל שמגיע לך, שלל הגויים שבזזו אותך וחמסו אותך, יגיע אלייך בחזרה ויחלקו את השלל בקרבך. ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, ונלכדה העיר, ונשסו הבתים, ואנשים תשכבנה, ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העם לא יקרת מן העיר. את הפסוק הזה אפשר להסביר שהוא לא מדבר דווקא על מה שיקרה, אלא על מה שקרה כהסבר למה שיקרה. זאת אומרת, מכיוון שהגויים החריבו את בית המקדש, הרסו את ירושלים, בזזו את העיר, עינו את הנשים ועגלו את העם, על כן הם עתידים לאנש, כמו שאנחנו נראה מיד בפסוקים הבאים. ויצא אדוני ונלחם בגויים ההם, כיום ילחמו ביום קרב. אז, כשיגיע הזמן לנקם מהם, הקדוש ברוך הוא ילחם בגויים, כדרך שעשה ביציאת מצרים, שנלחם במצרים ואת השלל שלהם נתן לעם ישראל לאסוף. ועמידו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, אשר על פני ירושלים מקדם, ונבקר הזיתים מחציו מזרחה וימה, גיא גדולה מאוד, ומש חצי הר צפונה, וחציו נגבה. הקדוש ברוך הוא כביכול יעמוד על הר הזיתים שהוא ממזרח לירושלים, והוא כביכול רגליו יעמדו על ההר, והוא יזיז את שני חלקי ההר הצפוני והדרומי, ירחיק אותם אחד מהשני, ואז תיווצר, מה שכתוב פה, מחציו מזרחה וימה, הכוונה שהבקיעה תהיה מכיוון מזרח למערב. זאת אומרת, ברגע שחותכים את ההר ממזרח למערב, אז יש פה שני חצאים, אחד צפוני ואחד דרומי, והצפוני ימוש, יזוז צפונה, והדרומי יזוז נגבה, וממילא ייווצר גיא ביניהם שאפשר לעבור בו. ונסתם גי הרי, הגי שבין הערים האלו, כי יגיע גי הרים אל הצל. הגי הזה שיווצר מהביקוע של שני חלקי הר הזיתים יגיע למקום שנקרא הצל. ונסתם, כאשר נסתם מפני הרש בימי עוזיה מלך יהודה, ובא אדוני אלוהי כל קדושים ממך. אתם תנוסו מהעיר כדי להימלט מהמלחמה שהולכת להיות שם, מהקרבות, וככה תנצלו כשם שברחתם מהרש שהיה בימי עוזיה, שהיה, אין איזה אומנם הסבר מפורש בפסוקים, אבל רואים מכמה נביאים שהיה רעש גדול בימי עוזיהו. חז"ל אומרים שזה היה גם באבון שהוא יקטיר קטורת, למרות שהוא לא היה כהן. והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וקיפאון. גם פה יש כמה הסברים הפרשנים, אנחנו נלך לפי הסבר אחד שאומר שלא יהיה ברור האם יש פה אור או קיפאון, שפה המשמעות של הקיפאון זה חושך, כמו שמים קופים ונעים קרח עווה שעשוי לעצל ולהחשיך. אז ככה לא יהיה ברור האם המלחמה שהולכת להיות פה זה עומד להיות דווקא משהו שתצא ממנו ישועה, או משהו שדווקא יביא לכיליון וחורבן. והיה יום אחד, הוא יוודל אדוני, לא יום ולא לילה, והיה לעת ערב יהיה אור. שוב, אותו עיקרון, יגיע היום הזה שבו תהיה המלחמה הגדולה הזאת, ולא יהיה ברור אם זה יום או לילה. אבל לעת ערב יהיה אור, לקראת סופו של היום הזה, אז כבר יתברר שבעצם זה זמן של ישועה, ולא של חלילה של כיליון.
לקראת סוף המלחמה?
כן, לקראת סוף המלחמה הזאת, כן. כלומר שוב, זה יום, זה מובן מאוד מופשט פה, כן? זה לא דווקא יום אחד, אלא הכוונה זה תקופה. והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, חציים אל הים הקדמוני וחציים אל הים האחרון, בקיץ ובחורף יהיה. זה מדבר על הנחל שגם מוזכר בספר יחזקאל, שגם הוא ניבא על נחל שיוצא מבית המקדש והולך ומתרחב. אז פה מוסיף לנו זכריה עוד נתון שהמים של הנחל הזה יגיעו גם אל הים הקדמוני, שזה ים המלח, וגם אל הים האחרון, שזה הים התיכון, שהוא נמצא מאחור. יש קדם ואחור, קדם זה מזרח, אחור זה מערב. והוא יתמיד, הוא יהיה נחל איתן, בקיץ או החורף יהיה. ולא נחל אכזב שרק בחורף זורם. והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. אחרי שתסתיים המלחמה הזאת, וקדוש ברוך הוא יכריע את כל הגויים שעשו צרות לירושלים, לעם ישראל, אז כולם יכירו בכך שהשם הוא המלך, וכולם יזכירו את שמו, יאמינו באמונת הייחוד, שהשם הוא האלוהים היחיד. יסוב כל הארץ כערבה מגבע לרימון נגב ירושלים, ורמה וישבה תחתיה למשער בנימין, עד מקום שער הראשון, עד שער הפינים ומגדל חננאל, עד יקווה המלך. וישבו בה וחרם לא יהיה עוד, וישבה ירושלים לבטח. פה הנביא מנבא שעתידה ירושלים להיות כל כך מפוארת ונשגבת, שכביכול כל ההרים שמסביבה יהפכו להיות כמו מישור, כמו ערבה. כן, יסוב כל הארץ כערבה, כל המקומות שמסביבה יהיו כמו ערבה, שזה מדבר מישורי כזה. מגבע לרימון, גבע שם מקום ליד ירושלים, עד לרימון, מקומות בנחלת בנימין, ויגיע לנגב ירושלים, לחלק שהוא מדרום לירושלים. כלומר, מצפון לדרום הכל יהיה מישורי, ורמה, מישון רוממות, ירושלים תהיה רמה וישבה תחתיה, כלומר תשב בביטחה, למשער בנימין עד מקום שער ראשון עד שער הפינים, ומגדל חננאל עד יקווה המלך, אלו מקומות שהם סמוכים לירושלים, והכוונה היא שירושלים עתידה גם להתרחב, לא רק שהיא תשב בביטחה, לא רק שהיא תהיה נשגבה ומפוארת, אלא גם עתידה לגדול ולהתרחב. וישבו בה וחרם לא יהיה עוד, כן, ישבו לבטח בירושלים, לא תהיה עוד חרם, מקום שומם, כמו יריחו שהייתה לחרם שוממה וחרבה בלי יושב, אלא היא תהיה תשב לבטח לדורות. וזו תהיה המגפה אשר יגוף אדוני את כל העמים אשר צבאו על ירושלים. המק בשרו והוא עומד על רגליו, ועיניו תימקנה בחוריהן, ולשונו תימק בפיהם. העונש של הגויים שצרו לירושלים, החריבו אותה, וגם לא רק שהחריבו, שהיו שותפים לצרות שסבלה ירושלים, העונה שלהם יהיה המק בשרו, כלומר בשרו יתמוסס, והוא עומד על רגליו, בעודו עומד על רגליו, לא מזקנה, עוד בחיים חיותו, בשיא כוחו, בשרו פתאום יתמוסס, עיניו תימקנה וחוריהן, העיניים שלו תימקנה בחורי העין, בערובות העיניים מה שנקרא, ולשונו תימק בפיהם. והיה ביום ההוא תהיה מאומת אדוני רבה בהם, והחזיקו איש יד רעהו, ועלתה ידו על יד רעהו. תהיה מאומה, תהיה בלבול, ויכול להיות שזה גם התיאור של המלחמה, איך הקדוש ברוך הוא יעניש אותם בכך שכשהם יבואו ללחם לירושלים, אז הם בעצם יהיה בלבול, ואחד יחשוב, אחד יבוא לעזור לשני, והוא יחשוב שהוא בא לפגוע בו, ואז הם יבואו וילחמו אחד עם השני, במקום להילחם על ירושלים, שזו המטרה של ישמע הם יתכנסו. וגם יהודה תילחם בירושלים, והוסף חיל כל הגויים סביב, זהב וכסף ובגדים לרוב מאוד. כן, פרשנים מסבירים שגם יהודה תילחם בירושלים, הכוונה יהיו גם כאלה מנחלת יהודה, שהגויים יכפו אותם לבוא ולהילחם עם ירושלים. או יש כאלה שמסבירים שמתוך כל הבלבול, אז גם יצא שגם כאלו מעם ישראל, אולי כאלו שהם יותר חלשים ברוחנית, הם יבואו ויצטרפו אל האויב. וכן תהיה מגפת הסוס, הפרד, הגמל והחמור וכל הבהמה אשר יהיה במחנות ההמה, כמגפה הזאת, כמו המגפה שתהיה בבני האדם שנזכרה לפני שני פסוקים, שימק הבשר, תימק הלשון, ימקו העיניים, אז גם זה מה שיקרה גם לסוס, לפרד, הגמל והחמור של האויבים של ירושלים. והיה כל הנותר מכל הגויים הבאים על ירושלים, ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך אדוני צבאות ולחוג את חג הסוכות. אלו הגויים שלא יענשו כל כך, אולי כי הם פחות הראו לעם ישראל יחסית, או מסיבה אחרת, ובכל אופן הם ינצלו, אולי כדי לפרסם את הנס מה שהשם עשה, אז הם, אחרי שהם יראו את המפלה הזאת של הגויים, ואמרנו שביום ההוא יהיה שם אחד ושמו אחד, אז הם יבואו לחוג את חג הסוכות. למה דווקא חג הסוכות? יש הסבר אחד שאומר שכל המאורע הזה היה בחג הסוכות, כלומר יהיה בחג הסוכות, וממילא חג הסוכות יהיה יום זיכרון למלחמה הזאת, ואז כאות לזה הם יציינו את היום הזה בזה שהם יעלו לחג הסוכות לבית המקדש. וחז"ל אומרים שמסכת עבודה זרה, שהגויים עתידים לבוא ויתלונן לקדוש ברוך הוא, למה הבאת את התורה לעם ישראל דווקא, אז הוא ייתן להם את מצוות הסוכה כדי לבחון אותם, והם לא יצליחו לעמוד בזה וכולי. אז זה הקשר לחג הסוכות. והיה אשר לא יעלה מאת משפחות הארץ אל ירושלים להשתחוות למלך אדוני צבאות, ולא עליהם יהיה הגשם. כן, מי מכל משפחות הארץ, משפחות הכוונה עמים, כאן המשפחה זה מובן של עם, מי שלא יבוא להשתחוות בחג הסוכות, שזה החג שבו יציינו את המפלה של הגויים במלחמת גוג ומגוג ואת הישועה של השם הושיע את ישראל, ובעצם את מלכותו של השם על העולם, לא עליהם יהיה הגשם, לא תרד על הארץ שלהם גשם ויהיה להם בצורת. ואם משפחת מצרים לא תעלה, ולא בא ולא עליהם, תהיה המגפה אשר יגוף אדוני את הגויים, אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. פה יש שני הסברים. הסבר אחד, כלומר, מצרים זה מקום שלא צריך גשם, כי יש להם את הנילוס, וגם ככה לא יורד שם הרבה גשם, אבל הם לא צריכים אותו כי יש להם את הנילוס. ואז בעצם הסבר אחד אומר שהעונש שלהם לא יהיה בזה שלא ירד גשם, כי זה לא מעניש אותם, אלא תהיה המגפה, הכוונה שיהיה להם את המגפה של המכת הבשר, שנזכרה מקודם על הגויים שכן יענשו במלחמה. והסבר אחר אומר שהעונש שלהם יהיה מה שכתוב ולא עליהם. כלומר, הנילוס לא יעלה עליהם, אלא הנילוס יהיה, המפלס שלו יהיה נמוך, והוא לא יעלה וישקה להם את השדות. ואז בעצם זה ייצור את אותו אפקט של בצורת, שהמחסור בגשם יוצר. ואם משפחת מצרים, זאת תהיה חטאת מצרים וחטאת כל הגויים אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. שוב, לפי שני הסברים הקודמים, הסבר אחד אומר חטאת מצרים זה משהו מיוחד שלא יעלה עליהם, יהיה להם את המגפה, וחטאת כל הגויים זה שלא יהיה גשם. והסבר שני אומר חטאת מצרים וחטאת הגויים זה אותו עונש שיהיה להם בצורת. ביום ההוא יהיה על מצילות הסוס קודש לאדוני, והיה הסירות בבית אדוני כמזרקים לפני המזבח. המצילות, הכוונה הפעמונים שתולים על הסוסים, הסוסי המלחמה, אולי כדי לעשות רעש שיוביל את האויבים. אז הסוסים שימותו במלחמה ייקחו את המצילות שלהם, את הפעמונים, וישתמשו בהם למקדש, יהיו קודש להשם במובן שיקדישו אותם להשם. ויעשו מהם סירות, כוונה סירים, לבשל בהם את בשר הקורבנות, וכך יהיה שהסירים, למרות שבדרך כלל מעדיפים להכין סירים מחומרים פשוטים, ולא מחומרים יקרים, מרוב שיהיה זהב ממצילות הסוסים האלו, אז הסירים יהיו מזהב, כמו שהמזרקים שזורקים איתם את הדם על המזבח, גם הם מזהב. והיה כל סיר בירושלים וביהודה, קודש לאדוני צבאות, ובאו כל הזובחים ולקחו מהם ובישלו בהם, ולא יהיה כנעני עוד בבית אדוני צבאות ביום ההוא. מרוב שיהיו הרבה גויים שיבואו להקריב להשם קורבנות, מרוב ההתפעלות שלהם מהגדלות של השם ושהוא ניצח את כל הגויים, אז יבואו להקריב קורבנות, ואז ירבו גם זבחי השלמים שידרשו סירים כדי לבשל את הבשר, וכך יהיה שכל סיר בירושלים ינוצל לקודש, כי יהיה ביקוש גדול לסירי קודש, אז כל סיר שנמצא בירושלים ישתמשו בו לבישול הקורבנות. ולא יהיה עוד כנעניות בבית השם צבאות ביום ההוא. בשונה ממה שהיה בעבר, שהכנענים, הכוונה הגבעונים, ש... שהם משבטי הכנענים, הם אלו שהיו חוטבי עצים ושואבי מים למשכן ואחר כך למקדש, כאשר ייבנה בית המקדש השלישי, אז יהיה כזה ביקוש להשתתף בעבודת המקדש, שאנשים מכובדים ירצו להיות חוטבי עצים ושואבי מים למקדש, וזה לא יהיה עבודה מזולזלת שתינתן לכנענים, אלא נכבדי ארץ יבואו כדי לזכות להיות אפילו חוטבי עצים ושואבי מים למקדש.